ברוכים הבאים, ערב טוב. מסכת אבות, פרקי אבות, מסכת פרקי אבות היא מסכת שמדברת על ענייני מוסר, ענייני אדם וחברו, בין אדם לחברו, הן במסחר, הן בתקשורת המילולית, הן בפנימיות של האדם עם עצמו, מתוך עצמו אל עצמו, וכמובן באופן כללי לסביבה שלו, גם לאנשים שאוהבים אותו וגם לאנשים שלא אוהבים אותו. אנחנו מתחילים 6 שבועות לפני מתן תורה, חג השבועות, מיד אחרי הפסח, לקרוא כל שבת בכנסת פרק מפרקי אבות, 5 פרקים ועוד פרק תוספת, פרק 60, שמכין אותנו, מה שנקרא, בעזרת השם, לקראת קבלת התורה. תודה רבה. שמכין אותנו לקראת קבלת התורה, שידוע שדרך ארץ קדמה לתורה. דרך ארץ קדמה לתורה, זה אומר שאדם, כדי לרכוש את התורה בצורה האמיתית, בצורה הטובה ביותר, אין זה מספיק שהוא רק ילמד וישנן, ידע את ההלכות על בוריין, או שיגדל זקן ויתפלל 24 שעות, זה לא יעזור. התורה לא תהיה שלו. חייב שיהיה מצא בסיס, שהבסיס הזה נקרא דרך ארץ. ללא הבסיס הזה, התורה של האדם לא שווה שום דבר. אדם שהוא חצוף, מתנכל לבריות, מדבר לשון הרע, מבזה את הסביבה שלו, פוגע, משפיל ומבזה ברבים, אדם כזה לא משנה מה הידיעות שלו, אין לו חלק בתורת ישראל. אין לו שום קשר לתורת ישראל. ואפילו מה שהוא לומד, כל מה שהוא לומד, זה הולך למקום של טומאה. כי למעשה, כל מה שכתוב בתורה, וכל מה שאנחנו לומדים בתורה, וכל מה שאנחנו משננים בתורה, זה איך להיות יותר טובים. זה איך להיות יותר טובים. וההבדל בין התורה לבין מקצועות אחרים, נניח ששר הבריאות, שר הבריאות או פרופסור לרפואה מאוד מאוד בכיר, יכול לעשן סיגריה. יכול לעשן סיגריה. יכול לאכול מרגרינה או שומן טרנס או שומן, יכול, אוכל, למרות שזה לא בריא. אף אחד לא ידבר איתו ויתלונן עליו או שיורידו אותו מתפקידו בגלל שהוא עשן סיגריה, זה לא... היה בחור שפרופסור לגמילה שיצא בפני סטודנטים, ובהפסקה, ביום עיון, בהפסקה הוא ישן סיגריה, וראו אותם, אמרו, לא, אני מרצה, אני, המידע שלי, מה שאני יודע, אני מרצה, אני מלמד, אבל מה שאני לעצמי, אני בסדר, אני עושה מה שאני צריך לעשות, אני רוצה לעשן, אני מעשן. לא, בתורה זה לא ככה. בתורה אדם שלמד ויש לו את הידיעות ולא מתנהג בהתאם, אדם שלא מתנהג בהתאם, אדם כזה, התורה שלו היא לא הולכת למקום של הקדושה. על כן, יש את פרקי אבות. פרקי אבות מסבירים לנו, מספרים לנו רבותינו, ומסבירים את הערכה לתורה, את הערכה בין אדם לחברו, כמה זה חשוב בשמיים, וכמובן, כל מה שקשור ל... תקשורת הסביבתית, בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, בין אב לבנו, בין אם לביתה וכו' וכו'. נתחיל בפרק שני, ובעזרת השם נלמד קצת כמה פרקים, כמה משניות מכל פרק, ובעזרת השם נשכיל. רבי אומר, רבי זה רבי יהודה הנשיא, כל מקום שכתוב רבי בתורה, רבי, זה רבי יהודה הנשיא, שהוא למעשה כתב את המשניות. משניות זה קובץ של הלכות שנכתב בתקופה מסוימת, נכתב בדוחק, נכתב באונס, כי אסור, יש איסור לכתוב תורה שבעל פה. יש תורה שבכתב, מה שאנחנו מכירים, חמישה חומשי תורה, נוסף גם ספרי הנביאים והכתובים. כנגד זה יש תורה שבעל פה. תורה שבעל פה, שזה המשניות, הגמרות, הברייתות וכו'. זה מה שנקרא תורה שבעל פה. תורה שבעל פה, אסור לכתוב אותה בשום פנים ואופן. למה אסור? יש המון סיבות. אחת הסיבות השכליות מדוע אסור לכתוב את התורה שבעל פה היא פשוטה. התורה שבעל פה חייבת להיות מועברת מדור לדור, אך ורק בלימוד. אמר הקדוש ברוך הוא, ברגע שהיא תהיה כתובה, אנשים ישקיעו פחות בלימוד, פחות ילמדו אותה, כי יהיו סמוכים על זה שהתורה כתובה. אמר הקדוש ברוך הוא, לא. חייב להעביר אותה מהר סיני, קיבל אותה משה רבנו מהר סיני, והוא העביר את זה מדור לדור. כל התורה שבעל פה, כשאנחנו מכירים היום בתור גמרא, משנה, הלכות, הכל. כתוב בתורה, וקשרתם אותם לאות על ידיכם, והיו לטפות בין עיניכם. מה? קשרתם מה? אולי חוטים, אולי צמידים. מה לשים? מה זה לטפות בין עיניכם? אולי כובע? מה? תורה שבעל פה, מה זה? תפילין מבהמה גסה וכו', ארבע פרשיות כאן, ארבע פרשיות כאן, כאן זה בבית אחד, כאן זה בארבעה בתים. מזמין, תורה שבעל פה. הסיבה השנייה שיש תורה שבעל פה, בכל זאת, אם נכתוב את התורה שבעל פה בתנ״ך, כביכול בתורה, זה יהיה ספר שאי אפשר יהיה להחזיק אותו. אי אפשר יהיה להחזיק אותו. כמובן, יש חלק שבעל פה, שזה החלק הגדול, אסור לכתוב אותו. רבי יהודה הנשיא ראה את המצב שהרומאים הרשעים רוצים להשמיד את תורת ישראל, וראה שהמצב דחוק מאוד, מצב אנוס, והסתמך על הפסוק, עת לעשות להשם, הפרו תורתך. זה הרגע לעשות לכבוד הקדוש ברוך הוא, גם אם זה סותר את אחת המצוות, את אחד האיסורים, שלא לכתוב תורה שבעל פה. עשה את זה כנגד החוק, מה שנקרא, כן? להבדיל אלפי הבדלות, זה כמו שמשטרה, רכב משטרתי, באמצע מרדף, יעבור גם באור אדום, או אמבולנס, יעבור באור אדום. אסור, יעבור באור אדום, יש צורך יותר גדול עכשיו מאשר האיסור של אור אדום. הבנו את זה? אז הוא החליט לכתוב את המשניות, ומשום שלא היה זמן, המשניות הן מאוד מאוד מצומצמות, כמו קוד, קוד סודי. ועל המשניות נכתבה הגמרא. הגמרא זה התלמוד, זה מה שמקור החוכמה של היהדות. מקור הברכה והחוכמה של היהדות, הגמרא. ומהגמרא, כמובן, התפתחו כל מהלכי ההלכה הראשונים, האחרונים, אחרוני האחרונים, כל מה שקשור, הסבוראים, הגאונים, סבוראים, הגאונים, האמוראים, ככה יש תנאים, אמוראים, סבוראים, גאונים, ראשונים, אחרונים ואחרוני האחרונים, כמו למשל אחרוני האחרונים, זה למשל הרב עובדיה יוסף, שבעזרת השם, השם ייתן לו בריאות איתנה וייתן לו כוח. זה נקרא אחרוני האחרונים. ובגמרא למעשה אנחנו מפרטים את המשנה שנכתבה בדוחק, נכתבה כמו בסוד, כי לא היה זמן לפרש, והחכמים של הגמרא מפרשים כל משנה קטנה שכמה שורות יכולה להתפתח בגמרא לכדי עשרות אלפי מילים, על כמה שורות. ומזה אנחנו מוצאים את ההלכות. מזה אנחנו מוצאים את ההלכות, והשולחן ערוך, והרמה. מכאן ואילך אנחנו יודעים כבר איך להתנהג. כן, הגמרא נכתבה אחרי המשנה. הגמרא נכתבה, יש שני סוגים של גמרות, יש תלמוד ירושלמי, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי נכתב על ידי רבי יוחנן. בארץ ישראל. ותלמוד בבלי נכתב על ידי כמה אנשים, בעיקרון רבינה ורב אשי הם אלו שסגרו את התלמוד הבבלי, הם אלה שציטטו את הכל, אבל נכתב על ידי כמה וכמה אנשים. בתלמוד בבלי שם רבי שמעון בר יוחאי, רבי עקיבא, רבי מאיר, רבי עקיבא משניות, רבי מאיר בעל הנס, רבי שמעון, רבי יהושע, רבן גמליאל, כל... אין סוף של תלמידי חכמים שאנחנו מכירים אותם היום, שקבורים חלקם בצפון, שהם העיקריים בתהליך בניית ההלכה, כמו שמסודרת בגמרא. מחלוקות. שאלה, יש שאלה שלא קשורה לשיעור, אני אענה בכל זאת. מחלוקות. הרי ידוע שכמעט בכל עניין יש מחלוקת. כל עניין יש, אפילו בתפילות יש מחלוקת, בשבתות יש מחלוקת, בהלכות של שחיטה יש מחלוקת. מה זה מחלוקת? אחד מחלק לכיוון הזה ואחד מחלק לכיוון הזה. כל אחד חושב שצריך לעשות את הפעולה בצורה מסוימת. אבל בשונה מכל הדתות בעולם, ביהדות, המחלוקות ביהדות, צריכים להבין, אין מחלוקת אם, צריכים להבין, אין מחלוקת אם צריך לשמור שבת או לא. אין מחלוקת אם צריך לכבד את ההורים או לא. הדברים הבסיסיים, אין עליהם מחלוקת. הם קיימים והם מוכחים ואף אחד לא יתווכח. מי שיגיד אחרת, כמובן הוא כופר. אבל יש מחלוקת בהשקפה, יש מחלוקת אחד מחמיר יותר, אחד אומר לא, אני לא צריך להחמיר, אני עושה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, לא מוסיף. יש אחד שאומר שממש ממש לא צריך להחמיר, ויש אחד שמאוד מאוד מאוד מחמיר, שזה ממש קיצוני משני הצדדים. כמובן שזה לא טוב, וכשיבוא בעזרת השם אליהו הנביא והמשיח יגיע, כבר לא יהיו מחלוקות. נדע מה צריך לעשות, שזה בערך יהיה כמו שהספרדים, כמו שהרב עובדיה נוהג. מה שהרב עובדיה, זה בערך יהיה מה שיביא מות המשיח בעזרת השם. זאת תהיה ההתנהלות, זאת תהיה הדרך. אז יש כל מיני, יש כל מיני דרכים, כל מיני שיטות, אבל בעיקרון על הבסיס אין מחלוקת. יש נוצרים שאומרים שישו היה, יש נוצרים שאומרים שישו לא היה, שזה רק היה סיפור. יש נוצרים שאומרים שצריך לעשות ביום ראשון, יש נוצרים שאומרים שלא צריך לעשות שום דבר. יש נוצרים במוסלמים גם אותו דבר, יש להם מחלוקות על דברים בסיסיים. ביהדות אין דבר כזה. מה שכתוב בתורה, אף אחד לא יכול לחלוק, ומי שחולק על מה שכתוב בתורה ממש, נניח יבוא רב ויגיד, תשמעו, מהיום, לא, יבוא הרב עובדיה, הוא אומר, מהיום לא צריך לשמור שבת. אז כמובן, אדם כזה צריך להוציא אותו מחוץ לעולם הזה. צריך להוציא, לא להקשיב לו, ואם היה סנהדרין גם היו הורגים אותו. לא צריך להקשיב לו. אבל אם יבוא הרב עובדיה היום ויאמר, השבת הזאת, לצורך מסוים, לא צריך לשמור אותה. רק השבת הזאת מותר לו. כן, מותר לו. מותר לו להגיד לצורך, שהוא רואה לצורך לנכון, מותר לו לשמור אותה, נניח, להגיד שעת מלחמה. מותר להדליק רדיו. מותר להקשיב לרדיו. אסור. מותר לצורך, שבת הזאת מותר. אבל ייקחו את הדוגמה הזאת וישתמשו בה בשבתות אחרות, זה מי שרב כזה שיגיד, זה לא רב, זה מסוכן, זה אדם צריך לזרוק אותו. הבנתם? זה הרעיון של מחלוקות, וזה נוצר עם הזמן, כמובן, מטבע הדברים, מהקשיים שעברו בני ישראל, ומהטרדות, וכמה שרצו להרוג אותם ולהשמיד אותם, גם נשכחה. למסכת עבודה זרה היו 400 פרקים. היום כמה פרקים יש לנו? כלום. 400, לאברהם אבינו היה 400 פרקים של מסכת עבודה זרה. איפה הם? עם השנים, עם הקושי, נעלמו הרבה הלכות, נעלמו הרבה אינפורמציות שקשורות לתורה. נעלמו. לצערנו הרב, הזוהר הקדוש, מצאו אותו חתיכות חתיכות, וכל פעם במערה אחרת. בגלל שמצאו אותו כל פעם במערה אחרת, החוקרים חושבים שזוהר לא לפני יותר מ-700 שנה. אז יש כל מיני מלמולים, אנשים לא מבינים, מסכנים, בסדר, לאט לאט יבינו. אבל בעיקרון, יש הרבה צרות לעם ישראל, במשך הדורות, שגרמו להישכחות של התורה, על כן גם נוצרות המחלוקות האלה שאנחנו מדברים עליהן. אבל בעיקרון, מחלוקות על הבסיס, אין דבר כזה. תורה היא אמת וכל מה שקשור לאמת. אם כן, רבי אומר, איזוהי דרך ישרה שיבור לו אדם, כלשהי תפארת לעושיה, ותפארת לו מן האדם. איזה דרך טובה שיבחר האדם? קודם כל דרך שהוא מרגיש טוב, דרך שהיא טובה לו, שהוא מרגיש טוב איתה, וכמובן צריך להתחשב גם בציבור, ותפארת לו מן האדם, שגם מפארת אותו בעיני בני האדם אחרים. זאת אומרת שאדם, אם נניח האדם מחליט להיות עובד בחברת חשמל, וזה לא טוב לו, סתם אני אומר, כן, פה מדובר על דברים יותר התנהגויות והלכות, ולא טוב לו, אז לא כדאי שיהיה במקום העבודה הזה, לא צריך שיסבול. איזה דרך טובה שיבחר האדם? האדם צריך לבחור דרך שהיא טובה לו, שהוא מרגיש טוב איתה. ואם האדם נניח עובד במקום של מס הכנסה שהולך ופוגע באנשים, זה גם לא טוב, זה גם לא טוב. הולך או בהוצאה לפועל שהולכים ולוקחים מסכנות, או מאנשים מסכנים שאין להם, לוקחים להם את המיטה, לוקחים להם את השידה, הוצאה לפועל, זה דרך לא טובה, לא יעבוד בעבודה כזאת. החומר, היא לא מוצאת חן בעיני שאר הבריות, דרך לא טובה. ובהתאם לאמרה הזאת, והווה זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרת של מצוות. והווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, או שכר עבירה כנגד הפסדה, והסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה. דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. אומר הרב, שאדם בדרך כלל, אומר לעצמו, יש במוח מין חלק כזה, של השוואות, הערכות. הערכה, חלק שמעריך ומשווה. נניח, אומר האדם, כיבוד הורים זו מצווה גדולה. אבל אדם, נניח אדם שאין לו הורים, מצווה גדולה, אבל אדם שגר עם ההורים שלו, הוא מזלזל בכיבוד הורים. הוא מזלזל, כי בשבילו היא מצווה שקיימת בתדירות מאוד מאוד גבוהה, מצווה שכיחה, כל יום הוא נפגש עם ההורים כמה וכמה פעמים, אז יוצא שצועקים על ההורים, יוצא שמדברים לא יפה להורים, בהרגל, בהרגל. פעם אחת צריך להבין מה זה כיבוד הורים, זה דבר שהוא גם אני צריך לעבוד עם עצמי, לא מדבר אליכם כאילו שאני יותר טוב ממכם, אני רק אומר באופן כללי גם לעצמי, אני מחזק את עצמי, נכנסו לבבא סאלי, והאימא עומדת עם הבן של הילד צעיר, ואומרת לו, כבוד הרב, הבן שלי לא מכבד אותי, תעזור לי, תגיד לו משהו. אז הוא הסתכל עליו, הוא התחיל לבכות ואמר, היי, הלוואי והייתה לי אמא, הלוואי והייתה לי אמא שהייתי יכול לכבד אותה, הלוואי והייתה לי אמא שהייתי יכול לחבק אותה ולנשק אותה ולעזור לה ולדבר אל איפה, הלוואי והייתה לי אמא והיא נפטרה איפה. הילד לבד שמע את זה מהבבא סאלי, התחיל לבכות. ממש התחיל לבכות, הוא אמר לו, תשמע, אני אספר לך משהו. יום אחד, אבא שלי עשה תענית. עושים תעניות מדי פעם, נקות הנפש, נקות הנשמה, עשה תענית. אז אחד האחים שלי, איך מספר אבא סאלי, ראה את האבא ככה שהוא קצת עייף. אמר לו, אבא, לא מספיק כל התעניות האלה, לא מספיק, אתה לא מרגיש חלש. אז אבא אמר ככה, התפארת שלי, הכבוד שלי, הפרח שלי, הלך ונבל ברגע אחד. שמע את זה הבן, הלך לבית המדרש, עשה צום שבוע ימים, מבוקר עד ערב, שבוע ימים, וכל היום, 24 שעות, היה ישן קצת ולומד, רק לומד, שבוע ימים היה לומד. התקשר עם המושל, שלח הודעה למושל, שילך לשאול את האבא אם הוא יכול לחזור לבית. אמר לו, כן, דיברו עם האבא, אמר, בטח שיבוא, מה הבעיה? הוא הלך, הגיע לפתח הבית והלך על הברכיים, עד שהגיע ליד הרגליים של אבא שלו ונשק לו אותם. וביקש סליחה ומחילה, ואמר לו, לא, הכל בסדר. אנשים אומרים, מה היה פה? לא היה פה שום דבר. אמר, רק שאל, אמר לו, אבא, אתה חלש, דאג לו בריאותית. גם זה אסור לעשות. וזה... בגלל שיש עוצמה מאוד גדולה לכיבוד הורים, אז האבא ראה את הקדושה של הילד יורדת ברגע אחד. התפארת ירדה ברגע אחד. וזה אנשים קדושים, אנשים קדושים. הוא הבין את זה. הוא הלך על ארבע, על הברכיים שלו, שבוע ימים כדי, ועשה צום, כי הוא אמר לאבא שלו, תדאג לעצמך. אז נתאר לנו מה זה כיבוד הורים. מצווה עצומה, אבל למי שחי אותה יום יום. אותו דבר כשרות, אנשים רוצים לאכול כשר. רוצים לאכול כשר, דואגים לזה. אבל אדם שהוא שוחט, שאין לו יראת שמיים, הוא חווה את זה כל יום, אז אם יש פספוס כאן, פספוס שם, לא אכפת לו. לא משנה. מעביר את זה, השם ישמור. אז כן, צריך להיות, זה מצווה קלה כבחמורה. לאו דווקא קלה, נניח, של ברכה, שבן אדם מברך זה נקרא קל, ויום כיפור צום זה נקרא חמור. לאו דווקא. אלא יכול להיות שמדובר גם על מצווה קלה כבחמורה, על מצווה שהיא שכיחה אצלך, נפוצה אצלך, שאתה יכול להגיע למצב חס ושלום שאתה גם מזלזל בה. יכול להיות שיש אצלך מצווה שפעם ב-25 שנה, פה נניח ברכת החמה, פעם ב-28-25, לא יודע כמה שנים בדיוק, ברכת החמה, ברכה נדירה מאוד, וכמה רעש שהיה מסביבה, זה ברכה. ברכה. אז תהיה זהיר כמצווה קלה כבחמורה, תהיה זהיר. תדאג שכל מצווה תהיה אצלך כאילו חדשה, כאילו היום עשית אותה. ותדע מה למעלה ממך, תמיד תדע מה למעלה ממך. מה זה מה למעלה ממך? אחד העניינים שצריך לכבד את ההורים, זה תמיד להרגיש שיש מישהו מעליך. תמיד תרגיש שיש מישהו מעליך, זה דבר שהוא טוב, הוא מרגיל אותך לדעת שהקדוש ברוך הוא גם מעליך. בגלל זה חשוב מאוד לכבד את ההורים. תדע מה למעלה ממך, צריך להכיר בהשגחה העליונה. ועין רואה ואוזן שומעת. עד לפני כמה שנים, זה דבר חפץ חיים נראה לי אמר את זה, מה זה היינו? מה, הקדוש ברוך הוא נמצא מיליוני קילומטרים מאיתנו, כביכול, כן? איפה היינו? איפה אוזן שומעת? מה? על מה? רחוק. אני לא שומע מה הבן אדם שם מדבר. הביאו היום, המציאו את המצלמות. מצלמות ורמקולים. אתה יכול לשמוע ולראות בן אדם, אתה יכול לדבר איתו. איפה הוא נמצא היום? בארגנטינה? אתה יכול לדבר איתו כאן מתל אביב עד ארגנטינה בשנייה אחת, ברגע אחד בטלפון. ולא מספיק זה, גם אתה יכול לראות אותו. אז תדעו שיש אפשרות גם, כמו שאומרת פה המשנה, שהכל הכל, הכל מצולם. וכל מעשיך בספר נכתבים. כל מעשיך בספר נכתבים, כל מה שאדם עושה בפשטות, הפשט, כל מה שאדם עושה, הכל נכתב, הכל נזכר והכל מסודר בשמיים. והכל בסופו של דבר גם נקלט בתוך המוח. הכל נקלט גם בתוך המוח. למשל יש אנשים, הייתה ילדה אחת, רכבה על האופניים, נפלה, קיבלה מכה בראש. קיבלה מכה בראש, הייתה בת 18-19, ילדה, נערה, באנגליה. קיבלה מכה בראש, אחרי שבועיים של צמח, התעוררה, הכל בסדר, התחילה לדבר בברזילאית, פורטוגזית. איפה שמדברים בברזיל, פורטוגזית. התחילה לדבר פורטוגזית, אנשים אומרים, מאיפה היא יודעת? היא לא יודעת, לא למדה בחיים בקושי אנגלית, היא יודעת. איפה היא יודעת פורטוגזית? מה זה? איך זה יכול להיות? מוזר מאוד. מוזר, מוזר, חקרו, חקרו את העניין, בדקו. מה גילו בסופו של דבר? שהייתה בת שנה וחצי, שנתיים, המטפלת שלה הייתה ברזילאית. אז הייתה מדברת בטלפון, הייתה שומעת, הילדה את השיחות. היא לא הבינה שהיא יודעת את המילים, היא לא ידעה שהיא יודעת את זה. היא לא ידעה שהיא יודעת את זה. ולפתע המוח הוציא את זה. זאת אומרת, הכל נשאר בתוך המוח. הכל נשאר בתוך המוח. אז כן, צריך כל הזמן להיזהר, תדע, הכל נכתב, הכל נכתב, גם בהתנהגויות זה חשוב מאוד. רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה, בנו של רבי יהודה, הנשיא, כן? אומר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שהגיעה את שניהם משכחת עוון, וכל תורה שאין עימה מלאכה, סופה, בטלה וגוררת עוון, וכל העוסקים עם הציבור יהיו עוסקים עמהם לשם שמיים. שזכות אבותם, מסייעתם וצדקתם עומדת לעד. ואתם, מעלה אני עליכם שכר הרבה, כאילו עשיתם. ככה. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. הכוונה דרך ארץ, לא מה שמדובר על התנהגות. כי לא אומרים יפה על דבר כזה. כי דרך ארץ של התנהגות זה חובה. זה לא המלצה, זה חובה. דרך ארץ של התנהגות זה חובה. אז יפה, תורה עם דרך ארץ, מדובר כאן על כמובן פרנסה. פרנסה. שהגיעה עד שניהם משכחת עוון. וכל תורה שאין עם המלאכה, סופה בטלה וגוררת עוון. אדם צריך לעבוד וללמוד. ללמוד ולעבוד. אנשים אומרים היום, יש היום בתקשורת התלהמות מסוימת, לא מסוימת, התלהמות ברורה על העולם החרדי, כן? יש כל מיני ליצנים בתקשורת ובכנסת שיוצאים נגד העולם החרדי. וצריכים להבין, צריכים להבין. אומרים שהחרדים לא עובדים. אנשים צריכים להבין שהעולם החרדי עובד לא יותר, אבל לפחות כמו העולם השני. אתם יודעים כמה תלמודי תורה יש בבני ברק? אתם יודעים כמה גנים, כמה מסעדות, כמה אמבולנסים, זק"א, כמה עמותות, כמה מטפלים, כמה אנשים שמחזיקים, מטפלים בתרומות ובכל מיני עניינים. יד שרה, יד עזרה ושולמית, עזרה למרפא. זה עבודה, עבודה יותר טובה מכל עבודה אחרת. גם משתכרים בה, גם יש פרנסה, ברוך השם, וגם יש בה חסד, גם לימוד, גם עזרה, גם תמיכה, גם נתינה, יש בה חסד, עבודה מאוד מאוד, עובדים הרבה יותר, לא הרבה יותר, נניח, לפחות כמו בעולם השני. אז לא צריך לומר, לא עובדים, מתבטלים, מתבטלים, זה לא נכון. כי צריך שתהיה גם תורה וגם עבודה. גם אנשים, אנשים שיושבים ולומדים תורה, מה אתם חושבים, שהם רק יושבים ולומדים תורה? לא. מי כותב לכם את כל המזוזות? מי כותב את כל ספרי התורה? מי, הבן של יאיר לפיד? מי כותב? מי עושה את כל ההכנסות ספרי תורה? מי עושה את כל ההזכרות? מי עושה את כל ההשכבות? מי? מי עושה? זה עבודה לכל דבר. היום, היום, היום כל אדם צריך שיהיה לו רב. כל אדם צריך שיהיה לו רב. אנשים לא יודעים הלכות. השם ישמור בשבעה. או במצב של חולים, צריכים שאלות, מה עושים? לכבד את הזכר של האבא, לכבד את הזכר של האמא, אנשים רוצים. מי עושה את כל זה? מי? מי? החרדים, מה זה לא נקרא עבודה? מה זה לא נקרא פעולה, פעילות? מה? זה יותר קשה ויותר מורכב מלשבת כל יום במשרד ולענות לשתי טלפונים ולתת הוראות לעובדים. זה יותר קשה. זה יותר קשה ויותר מורכב. אז כמובן, התורה שבה היא מלאכה, כאילו 90% מהעולם החרדי, 80% עובדים. כי אי אפשר לקיים עולם חרדי שלם, אני לא יכול לשים רב בתלמוד תורה, או מזכיר, או מנהל, או סגן, או מורה, או אחראי, שהוא חילוני. אני חייב לשים אדם חרדי בתלמוד תורה. אז כולם שם חרדים. אני לא יכול לשים בגן חרדי מישהי חילוניה. אני שם מישהי חרדי. וכך הלאה וכן הלאה, ותראו שבסופו של דבר החרדים עובדים יותר מהחילונים. כן? ואומרים, אם כבר הגענו לנושא הזה, שהחרדי לוקח אלפי שקלים בחודש מהמדינה. אוקיי? אז אני אגיד לכם, אני יש לי כולל, ואנחנו מחזיקים אברכים, אני יודע כמה נותנים. נותנים בחודש לאברך, אתם צריכים להבין, נותנים בחודש לאברך 800 שקל, לא יודע כמה יורידו עכשיו, אבל בעיקר נותנים 800 שקלים. 800 שקלים, ואנחנו משתדלים להוסיף עוד 1,000 שקל. במצב שיש מצב טוב, משתדלים להוסיף עוד 1,000 שקל. ואם האברך כותב קצת, או שעושה שיעורים, או שעושה הדרכות, או שהולך ומתרים אנשים לעזרה למרפא או יד שרה, או כל מיני עמותות שעוזרות גם לחילונים דרך אגב. אנחנו תראו, חילונים, מי עוזר להם? העולם החילוני, מי, אתם יודעים מה זה יד שרה? כל מי שיש לו קביים, לכו תראו, כל מי שיש לו קביים, כל מי שיש לו גלגלת, כל מי שצריך איזה מכשיר לבית, תראו מה כתוב עליו יד שרה. לא יד ג'סיקה, או יד, לא יודע, זה שמות, יש שם, לא יודע, יד שרה, כן, כי זה ארגון חרדי לחלוטין. כל בחור שעומד בכל, מקבל 800 שקל, אם יש לו ילד אחד, אם יש לו 20 ילדים. ולא רק שהוא, לא רק שהוא לומד בכולל, באים ביקורות יום וליל, בודקים שהוא נמצא, אין דבר כזה שהוא לא נמצא. אם אצלנו בכולל, אז בזמנו, שהיו מגיעים ביקורות ורואים שאין תלמידים, היו נותנים קנסות. נותנים קנסות, 100,000, 50,000, 20,000, 30,000, קנסות. אדם לא נמצא, פעם אחת הוא לא נמצא, אין בעיה, כל השנים שילמנו לו כאן, משנת 97, את כל זה אני רוצה בחזרה. ככה הם עושים. כי זה כמובן, זו מדינה שלא רוצה להחזיק את התורה, רוצה להשמיד את התורה. ועכשיו כמובן יש להם את ההזדמנות. עם יאיר ונפתלי, שני הכוכבים. אז בעיקרון צריכים לדעת שהחרדים עובדים ועוזרים ותומכים לא פחות מהעולם השני. לא פחות. לא רוצה להגיד יותר, כאילו, לא פחות. בסדר? הבו זהירין, הבו זהיו, הבו זהירין ברשות שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמן, נראים כאוהבין בשעת הנאתן ואין עומדים לו לאדם בשעת חכו. זה מה שנקרא היום, איך אומרים? את החורים בכביש ואת כל הביובים הסתומים יתקנו לפני הבחירות. ככה אומרים אנשים, תקנו את המדרכות לפני הבחירות. אדם שראש העיר או סגן ראש העיר מתקרב אליו, יבדוק מה התאריך. יראה מה התאריך, בטוח, כמה חודשים לפני הבחירות. אתה אומר, עובד את המשנה, תהיה זהיר ברשות, אל תתקרב אליו יותר מדי. שאין מקרבים לו לאדם, אלא לעצמן. הם דואגים רק לצורך עצמם בלבד. הם לא דואגים לך, והם לא מחייכים אליך כי אתה נחמד, והם לא ייתנו לך ויעניקו לך כמו שהבטיחו לך. תיזהר, הם צריכים אותך לזמן מסוים להנאה שלהם. נראים לו כאוהבים בשעת הנאתן. מחייכים אליו, צוחקים איתו, נותנים לו טיפים, מתקשרים אליו, ראש העיר דיבר איתו, ראש העיר התקשר אליי. כשאתה תצטרך באמת, הם לא יענו לך. וזה לפני 2,000 שנה כתוב, כן? צריכים לדעת. הוא היה אומר, עשה רצונו, רבן גמליאל, עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו. הקדוש ברוך הוא, הציוויים שלו, הרצון שלו, שזה הציוויים שלו, תעשה אותם, תקיים אותם, תהפוך אותם לרצון שלך, כדי שיעשה רצונך כרצונו, שירצה את הטוב שלך כמו שאתה רוצה לעצמך. כי זה לא מספיק שאני ארצה לעצמי טוב. אני צריך שמישהו למעלה גם ירצה את הטוב הזה. אני יכול לרצות עד מחר את הטוב הזה, אבל אם אין לי את הברכה מהשמיים, זה לא יקרה. ואני חייב לרצות את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, וכביכול מתוך כך הקדוש ברוך הוא ירצה את מה שאני רוצה. ואם הקדוש ברוך הוא ירצה את מה שאני רוצה, אז זה כבר מצוין. כבר זה יתקיים מעצמו. בטל רצונך מפני רצונו. אם אתה רוצה לאכול עכשיו ויש מסעדה לא כשרה, תבטל את הרצון הזה, כי רצון הקדוש ברוך הוא שתאכל כשר, סתם דוגמה, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. אבל מי שאדם שרוצה להזיק לך, וזה הרצון שלו, הקדוש ברוך הוא יבטל את הרצון שלו, בתמורה לכך שביטלת את הרצון של עצמך בשביל הקדוש ברוך הוא. שזה למעשה מה שנקרא הגנה. הגנה, אדם אומר, תעשה מצווה, תעשה משהו, תיקח על עצמך משהו, כדי שתגן על עצמך תגן על עצמך כדי שלא, חס ושלום, יהיה לך אסון, גם אם מעין הרע או מרצון של אחר שרוצה לפגוע בך. הלל אומר, אל תפרוש מן הציבור, אל תהיה מוזר. איך הציבור מתנהג? תתנהג בערך אותו דבר. אל תהיה מוזר, אל תפרוש מן הציבור, אל תתבדל מתוך החברה, אל תצא מתוך מקום של נורמליות למקום שבו או שאתה חושב שאתה יותר טוב, או שאתה חושב שאתה יותר מיוחד. לא, תהיה נורמלי. ואל תאמין בעצמך עד יום מותך. אל תאמין בעצמך עד יום מותך. זה אדם שחושב שהוא צדיק, הוא מרגיש שהוא קדוש, הוא מרגיש שהוא עושה מצוות, או לא משנה מה. אומרים לו, אל תאמין בעצמך עד יום מותך, כי יצר הרע יכול לתת לך כמה שנים של שקט, ואתה תחשוב שהכל בסדר. אתה מתקדש ומתקדם, הכל בסדר וכביכול, אין לך כבר יצר הרע. לא. יוחנן כהן גדול 80 שנה, שירת בקודש הקודשים 80 שנה, ובסופו של דבר הפך להיות אפיקורוס, השם ישמור, הפך להיות צדוקי. 80 שנה ראה את הקדוש ברוך הוא, אין מה להאמין בעצמך עד יום מותך. אין מה להאמין. ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. צריכים להבין, כל האמרות האלו, אלו אמרות שהיום אנחנו רואים עד כמה המציאות הזו נכונה, ועד כמה הכוח הזה מתבטא היטב בחיים שלנו. אנחנו רואים את זה, תראו, תשמעו היום, תקראו את כל הספרים שאתם רוצים, על תרבות ועל פסיכולוגיה, פסיכולוגיה חברתית, הכל, תקראו את הכל, והכל מצטמצם, הכל מועתק, והכל מצטמצם לכדי פרקי אבות, כל מה שקשור להתנהגות. כל מה שקשור להתנהגות, כל מה שקשור להתנהלות פנימית חיצונית, הכל פרקי אבות. אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. אתם יודעים מה הרעיון של זה? רעיון גדול. אומר לך, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. אני שמעתי סיפור, אדם שלח את הילד שלו לשכנים. מרפסת מול מרפסת. הוא מסתכל ככה מהצד, אחרי איזה חצי שעה, הוא רואה את האבא של הילד, שאליו הוא שלח את הבן שלו, תופס את הבן שלו ונותן לו מכות. אפשר סגר את הדלת, רץ עליו במדרגות של הבניין השני, התחיל לתפוס אותו, הוא רואה אותו, נותן לו מכות, התחיל לדחוף אותו, מה אתה נותן לו? התחיל להביא, אמר לו, תעצור, תרגע. הוא ממשיך, מה קרה? הוא נחנק, הוא נבלע לו זית. נותן לו, הוא מוציא לו את הזית, תרגע. סיפור אמיתי. סיפור אמיתי. עכשיו, מה קרה פה? האדם ראה מחזה מסוים, פירש אותו, נתן פסק דין לפי מה שהוא רוצה. פירש אותו לפי מה שהוא רוצה. לפי מה שהוא רואה נכון שזה העניין. בסופו של דבר, הפירוש שהוא נתן, שהוא בטוח שזה נכון, אם הוא היה משתמש בו עד הסוף, הוא היה טיפה יותר חזק, אולי הילד שלו גם היה מת. כי לא היו מצילים אותו, כי בדיוק הוא הפריע לו. אז אתה אומר, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, זה דבר פשוט. תמיד תשאל בצורה אמיתית, מה האדם הזה עושה עכשיו? פעולה X. אוקיי, אני מוציא את העצמי שלי מתוך עצמי, העצמי שלי זה כל הרצונות והתככים והדמיונות, מוציא את זה, ואני שואל את עצמי, מה אני הייתי עושה במקומו, אבל בצורה אמיתית. צריך להגיע לזה, זה דרגה. וכשאני מקבל את התשובה, מה אני הייתי עושה במקומו, אז אני יודע בערך איפה האדם הזה נמצא ומה הוא עושה. כי לפעמים, המציאות שמצטיירת מסביבנו, מה שאנחנו רואים בעיניים, לא תמיד מציאות. המציאות הנראית היא המציאות הנכונה. ב-80% מהמקרים. שזה כמעט תמיד זה לא נכונה. ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע, שסופו להישמע. אל תאמר איזה רעיון מסוים שלא יבינו אותו, ואתה תחשוב, תשמע, הם בסופו של דבר יבינו את זה. עוד כמה שנים הם יבינו את זה. אל תאמר את זה. גם כי זה גאווה, גם כי זה לא מביא תועלת, כי יכול להיות שלא יבינו את זה, וגם כי יכול להיות שיבינו את זה הפוך. תמיד תפרש את המילים שלך בצורה ברורה, בצורה רהוטה, כדי שאנשים יבינו מה אתה רוצה. ונניח עכשיו אדם בעבודה רוצה העלאה במשכורת. הוא רוצה העלאה במשכורת. אז איך הרוב עושים את זה? עושים פרצופים. פתאום לא מרוצים. כן, בוקר טוב, בוקר. מראים מין פרצוף כזה כעוס. כאילו כבר אמרו להם לא. לא ביקשו, לא דיברו כלום, לא. מראים פרצוף כזה כבוי. אתה לא מעריך אותי, אתה לא קורא את המחשבות שלי, אתה לא, אין לך טלפתיה, קוראים לו אורי גלר, אתה לא יודע לקרוא מחשבות. כן, זה שטויות, כן, לא, זה הכל טריקים, אבל בעיקרון, ככה אנשים חושבים שיש לו כוחות, כופף כפיות, מזליגות, לא יודע מה הוא עושה. בסדר, בדיחה. אבל בעיקרון משתמשים בו בתור זה, אז אתה לא אורי גלר, בסדר, אז אני הפסדתי, אתה הפסדת, בסדר, נשאר המשכורת שלי, אני אעשה לך פרצוף של תשעה באב כל השנה מעכשיו. לא, זה לא, אולי הוא חושב שגילו לך איזה מחלה, אולי הוא חושב שיש לך בעיות בבית. אל תחשוב שיבינו אותך. יש משהו לומר, תאמר אותו. כן, לא, גם זה ישחרר מהלב. זה לא יישאר לך על הלב. עדיף, צריכים להבין, עדיף שתקבל סירוב מאשר לא תאמר את הבעיה, לא תספר את הבעיה, ולא תקבל סירוב ולא תקבל חיובי. וזה יישב עליך. עדיף שתקבל סירוב, סטירה ל5 דקות, פחות כואבת, מסטירה שממשיכה וממשיכה יום, 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 אמנם חלשה יותר, אבל ממשיכה, אם ממשיכה עליך זה יותר כבד. יותר כבד, זה כמו אדם שלוקח כוס ומחזיק אותו ככה. כמה הכוס שוקלת? 100 גרם, 200 גרם, 300 גרם? מחזיק אותה ככה, אבל ככל שהוא מחזיק אותה יותר זמן, היא הופכת להיות כבדה יותר וכבדה יותר וכבדה יותר. עד שבסופו של דבר היד שלו מתאבנת, הופכת להיות הכוס כמו טון. ככה זה דברים בלב. דברים קשים שנמצאים לך על הלב, אתה משאיר אותם על הלב שלך, אתה נותן לזה להישאר אצלך ואתה לא מוציא את זה. אל תבין, לא יבינו, תספר, תוציא, תדבר. ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תיפנה. אל תאמר כשיהיה לי פנאי אני אלמד תורה. לא, כל הזדמנות שיש לך ללמוד תורה. היום אפשר גם באוטו להכניס דיסקים, אולי שהתיקון הכללי או משהו, לא משנה, כל אחד והרמה שלו, או שיעור של הלכות או משהו, אפשר לשמוע גם באוטו. כל הזמן תעשה את זה. הוא היה אומר, הלל, אין בור ירא חטא. אדם שלא למד, הוא לא יודע להישמר מהחטא. כי הוא לא יודע את כל ההלכות, הוא לא יודע את כל הזה, אז הוא לא יכול להישמר מהחטא. ולא עם הארץ חסיד, ואדם שחסרות לו ידיעות בתורה לא יכול להיות חסיד. כי יש ידיעות שצריך להשכיל אותן כדי להיות חסיד. בשביל להיות חסיד צריך נתונים מסוימים. ולא הביישן מלמד, ולא הקפדן מלמד. הביישן זה אדם שכל מה שהוא חושב, זה הגדרה של ביישן. כל מה שהוא חושב, כל מה שהוא מרגיש, הוא בטוח שכולם מסביבו יודעים ומסתכלים על זה באופן שלילי. ביישן זה אדם שכל מה שהוא מרגיש וכל מה שהוא חושב, הוא בטוח שכל הסביבה שלו יודעת וחושבת שזה לא טוב או שלילי. ביישן, חוסר ביטחון זה ביישן. מה? אדם שלא שואל שאלות באמצע הלימוד כי הוא מתבייש, מה יגידו על השאלה, אולי יצחקו עליי, כל הכיתה תצחק עליי, אולי זה לא ייראה טוב, אולי המורה לא יענה, אולי אני לא מספיק טוב, אולי לא הבנתי, אולי אני טיפש, מה אני... אדם כזה, קוראים לזה בעברית חוסר ביטחון יכול להיות, אבל זה ביישנות. הביישן לא יכול ללמוד. הביישן לא מתקדם בלימוד שלו. ומצד שני, הקפדן, קסן, כל מה שהוא חושב הוא אומר. לא אכפת לו מי חושב מה, אומר, יוצא, מוציא, צועק, לא מתאפק. הקפדן לא יכול ללמד. הביישן זה צד אחד והקפדן צד שני, חיצוני. הקפדן לא יכול ללמד. היום בגלל שכולנו עצבניים, כולם עצבניים, המורים אין להם סבלנות. כל מי שמדריך וכל מי שמתעסק בהוראה, כעסן, הרגש חזק מדי, התפרצויות, עצבים, כעסים, כמעט 80%, אז מצאו תרופה חדשה, ריטלין. ריטלין מרגיע את כל המצב לכולם, הילד יכול לספוג את הכל, הכל בסדר. כי המורים, הקפדן לא יכול ללמד, אין מה לעשות. ולא כל המרבה בסחורה מחכים. לא כל מי שמרבה בסחורה מחכים. מה זה אומר? כל מי שמרבה בסחורה חושב שהוא כובש את העולם. עשיתי פה עסק, עשיתי פה עסק. ומטבע הדברים, כשאדם חושב שהוא כובש עולמות, כובש מקומות, מצליח בעסקים, אז אתה איש עסקים ממולח, אתה גם חכם. לא. לא כל המרבה בסחורה מחכים. זה לא אומר שאם יש לך עושר אתה חכם. ממש לא. איך אנחנו יודעים את זה? שמי שיש לו עושר הוא לא חכם. מי שיש לו המון סחורה הוא לא חכם. קודם כל, זה ברור. אנחנו רואים אנשים שהם כביכול אנשי עסקים מאוד מאוד חכמים, אנחנו מגדירים אותם. בסופו של דבר אתה רואה נפילות. עסקה פתאום שהייתה נראית נוצצת, נופלת. ובמיליונים ובמיליארדים אתה רואה אנשי עסקים שנופלים והולכים ומתחלפים. אתה אומר, רגע, מה קורה פה? ולא, כל אדם אומר לעצמו, אם היה לי מיליון שקל, או לא יודע, מיליון, או 10 מיליון, או 2 מיליון, לא משנה, כל אחד מה שהוא רוצה, אומר לעצמו, אם היה לי מיליון שקל, הייתי עושה ככה, והייתי בונה ככה, והייתי משקיע פה. אבל הנה אלה שזוכים בלוטו, מקבלים סכום בהפתעה, תראו אותם איפה נמצאים, כולם בתחתיות. לא יודעים להתנהל עם הכסף, כי לא כל מי שיש לו סחורה או כסף, זה אומר שהוא מחכים. למה הוא לא מחכים? כי הוא לא, אין לו זמן ללמוד. ואם אין לך זמן ללמוד, אתה לא תחכים. הסחורה והכסף לא ייתנו לך חוכמה. אתה חייב גם ללמוד, לפנות שעות כדי ללמוד. אבל נשים, ברוך השם, נשים, איך אישה הופכת בעל למיליונר? מתחתנת איתו שהוא מיליארדר. מתחתנת איתו שהוא מיליארדר, ואתה מיליונר, ברוך השם. ובמקום שאין אנשים, השתדל להיות איש. איפה שאין אנשים, השתדל להיות איש. כי ההשפעה החברתית מאוד מאוד חזקה, על כן האדם יאמר לעצמו, ככה מתנהגים, ככה עושים, אז גם אני אהיה איתם, גם אני אשתלב איתם, גם אני... הרי כתוב, אל תהיה שונה מן הציבור. לא, הציבור זה אנשים נורמליים. מהם אל תהיה שונה. אבל מקום שאין אנשים, זה לא נקרא ציבור, זה נקרא עריק. תשתדל להיות איש, תעבוד על עצמך יותר. אולי תשמש להם גם כדוגמה. יראו אותך ויחזור להם קצת הניצוץ. אבל תשתדל להיות איש. אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים. לא גולגולת, ראש של מת, צפה על פני המים. היום אם רואים גולגולת על פני המים, זה משטרות וחקירות ו-DNA ומז"פ. אתה בורח, בסדר? אתה צריך לברוח. לא נראה טוב. אם רואים בן אדם ככה ליד גולגולת, זה לא נראה טוב. אבל בזמנם זה היה אחרת, ברוך השם. זה לאו דווקא שהוא ראה גולגולת, אלא זה סוג של רעיון שהוא מנסה להעביר פה עכשיו. זה, אבל בעיקרון, זה מה שכתוב. הנה, הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים, כמו שאתה אומר. אמר לה, על דעתפת התפוך וסוף מטיפייך יטפו. כמו שאתה גרמת לגולגולת אחרת להיות על פני המים, ככה גם אתה נמצא על פני המים. ומי שגרם לך גם להיות על פני המים, גם הוא בסופו של דבר יהיה על פני המים. הרעיון של כל זה, זה מה שעשית יעשו לך. ומי שעשה לך את מה שעשית גם יעשו לו. זה הרעיון של כל זה. מה שעשית עושים לך. ומי שעושה לך את זה, גם לא יעשו את זה. כמו שרשרת שלא נגמרת. שלא יגיד האדם, מה, הוא גנב, אז אני גנבתי לו בחזרה. אסור לגנוב, זה לא משנה למי, אסור לגנוב. גם לגוי, אסור לגנוב. לא, הוא גנב, אז אני עשיתי לו בחזרה. הוא עשה ככה, אז אני, מי אתה? מה אתה, סגן של אלוהים? מי אתה? אתה כלום, אתה תשתוק. הוא היה אומר, הנה זה מתאים ליום העצמאות. באמת יום העצמות, כל המקום, כל נתיבות, עצמות, עצמות, עצמות. עושים על האש כל מיני. בסדר. הוא היה אומר, נו, זה בסדר? זה טוב, דף חדש צדיק. לברכה. הוא היה אומר, מרבה בשר, מרבה רימה. אדם שכל היום עסוק באכילה, עסוק באכילה, וכל היום אוכל בשרים, ועושה על האש, ואוכל, ואוכל בלי סוף. אין בעיה. כשאתה תגיע לקבר, חוץ מזה שיהיה כבד לאלו שירימו אותך, קצת בעיה, חוץ מאלה שיהיה להם כבד, נזכנים, יהיה הרבה תולעים, יהיה פשוט יותר תולעים. מסעדה חדשה נפתחה. טוב? אני לא חושב שבן אדם רוצה שאוכלו אותו תולעים. יש אנשים שלא אוכלים אותם תולעים, אנשים שלא קינו. מי שלא מקנה, התולעים לא נוגעים בו. תפתחו, תראו, קברים של צדיקים, שמעבירים קברים של צדיקים, מצלמים, יש לי צילומים שאני ראיתי בעיניים, בן אדם שקבור 300 שנה, 200 שנה, שלם, יש לי תמונות, דברים שלא מראים לאף אחד, שמעבירים, צלם. אני לא ראיתי של בנות, כי זה מבחינת צניעות, אבל של רבנים גדולים אני ראיתי בעיניים שלי, שלם. יש פה קצת התפוררות, שם התפוררות, אבל לא. זה לא כמו גופה. מה זה משנה? ככה. דבר ראשון, כשאתה בשמיים, אז דנים גם את הגוף וגם את הנשמה. זה כמו אדם, יש מסופר בגמרא, שאחד המלכים בא, נראה לי שזה רבי הנשיא, לא זוכר, ואמר לו שטורנוסרופוס, אמר, נראה לי טורנוסרופוס הרשע, לא יודע, לא זוכר את השמות, אמר לו, אם עכשיו יש אדם עיוור ואדם חיגר, בלי רגליים, ושתיהם נכנסו, גוף או נשמה, את מי ידונו? את הגוף או נשמה. אם הנשמה ידונו אותה, היא תגיד, מה, אני לא, מה, אני, אין לי צרכים. אין לי צרכים, זה הגוף. הגוף הוא חומרי, הוא רוצה את הצרכים. אז תאשימו אותו, ואם ידונו את הגוף, הוא יגיד, מה, אני בלי הנשמה, אני יכול לזוז? בלי הנשמה אני מת, אני לא יכול לזוז. אז תדונו אותה. אז את מי דנים? הוא שאל רבי יוסי, אמר לו, אין בעיה, חב בכרם שלך, היקר, של הענבים, של היינות, הכרם היקר. יש עיוור וחיגר. עיוור וחיגר, אדם בלי רגליים. נכנסו ואכלו את כל הכרם. לקחו את הענבים, אכלו אותם. מה תעשה? ולא מה, ואני אדון, איך תדון? אם תדון את החיגר, הוא יגיד, מה אתה רוצה? אני בלי רגליים, איפה אני מגיע לענבים? העיוור הרים אותי, תיקח אותו. תלך לעיוור, תגיד לו, אתה אשם. אז תגיד לו, מה אני אשם? אני לא רואה כלום. אני רק אמרתי ככה והוא עלה עליי. מה אתה רוצה? תדון אותו. אז את מי תדון? הוא אומר, אני לא יודע באמת. הוא אומר לו, אתה לא יודע, אבל התורה יודעת. מה עושה הקדוש ברוך הוא? לוקח את העיוור ואת החיגר ודן אותם ביחד. לוקח את הגוף ואת הנשמה ודן אותם ביחד. אז יש לנשמה, אין לה שום קשר עם הגוף, אבל יש לה איזו תחושה מסוימת, שאם הגוף לא אכלו את התולעים, אז זה סוג של מעלה מסוימת. וכמובן, בתחיית המתים, כשאדם קם, הוא לא יצטרך להיבנות מחדש, כי הכל נקי. על מי? טבעונים? כתוב, מרבה בשר, מרבה רימה. את יכולה לאכול בשר, הקדוש ברוך הוא ציווה את העולם שיאכלו בו בשר, מימות נוח, לפני נוח לא אכלו בשר, מימות נוח. מותר לאכול בשר? אם זה מותר, אז מותר. נקודה. כי היה סדר אחר בעולם. אם מישהו אוכל, אם מישהו מרבה, פעם אחת בשבוע צריך לאכול בשר בשבת. זה ההגדרה. בימים טובים, בשבתות, בסעודות מצווה, זה בסדר לאכול בשר. ואדם שאוכל כל יום בשר, זה כמובן גם לא בריא, במיוחד הבשר של היום, שהוא כולו כימיקלים ואנטיביוטיקות למיניהם. לא, בשר זה מדובר על בשר. בשר אדום בקר, מדובר על בשר, כי עוף, עוף זה בשר מאוד דק. אז הוא לא כל כך בעייתי מבחינה בריאותית, הוא גם לא משמין. כן? למעשה חזה עוף הוא מאוד מאוד בריא. לא רק שהוא לא משמין, הוא מאוד מאוד בריא. עוף כמובן שלא עבר התעללות רפואית. בעל עופות שפרטים, מי שמגדל פרטים, מי שיודע. אז מרבה בשר, מרבה רימה. זה לא חיובי. תאכל מה שצדיק אוכל, לשובע נפשו, לא לשובע גופו. כי אם אדם יאכל לפי הגוף שלו, כי מה שהגוף שלו דורש, אז אדם יכול לאכול, 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 להרגיש רעב, יאכל, יאכל, אחרי 10 דקות ירגיש התפוצצות בבטן. נכון, סיוט. למה אכלתי? בא לי להקיא, מה אני אעשה? הוא הולך לרוץ, הוא הולך לעשות משהו, ישתה משהו חם, יקיא, כי מרגיש, כי הכל עומד לו, נכון? אבל הוא הרגיש רעב, איך זה יכול להיות? צדיק אוכל לשובע נפשו, יודע מה הנפש האמיתית צריכה. אז שזה רבע ממה שאתה מתכנן לאכול. תיקח צלחת, מה שמזקת לעצמך, תאכל רבע. אתה תציין את הרבע הזה, אתה תהיה רעב. אתה תרצה עוד לאכול. חכה 10 דקות, פק! זאת השיטה גם של הדיאטה, מי שיודע לעשות דיאטה בצורה פסיכולוגית, ככה עושים את הדיאטה, זה ברור. כי העין אוכלת הרבה יותר מהגוף. העין אוכלת הרבה יותר מהגוף. זה עין. בגלל זה העיוורים בדרך כלל הם רזים. עיוורים, בדרך כלל תראו אותם, הם רזים. בן פורת יוסף, ברוך השם, תודה לאל. אבל יש גם עניין גנטי. מטאבוליזם מסוים בגוף מסוים, שכן, יש גם עניין גנטי, אבל בעיקרון אין צריך אדם לשלוט על עצמו. לשלוט על עצמו, וזה עניין של שליטה. מרבה נכסים. לא, ברוך השם, זה בסדר גמור, ברוך השם, זה מצוין, אין בעיה, אני אתן לך את האישור. מרבה נכסים, מרבה דאגה. מרבה נכסים, מרבה דאגה. עכשיו, מה זה דאגה? דאגה היא קיימת, דאג זה מלשון אגיד, תפחות האותיות זה להגיד, לדבר. דאגה קיימת שלא מדברים עליה, שהיא בתוך הגוף, שלא מספרים. דאגה בלב איש, ישיחנה. או ישיח אותה מדעתו, או יספר אותה למישהו אחר, יפרק אצל מישהו אחר. אז דאגה מלשון להגיד, ומי שיש לו נכסים, בדרך כלל לא אוהב לדבר על העסקים שלו. לא מספר. מה שקשור לנכסים הוא לא מספר. משאיר לעצמו. מי שמרבה נכסים הוא מרבה דאגות. כי הכל בתוך החשבונות, מה הוא הרוויח פה, מה הוא הסתיר ממס הכנסה, הוא לא יספר לאף אחד, אפילו לא לאשתו. אפילו לא לשותף שלו. אולי לשותף שלו, אבל כשזה ביניהם זה לא נחשב. זה עדיין אותו תסבוך בין שתיהם. אבל בעיקרון, כשיש יותר מדי נכסים, כי מה הפסיכולוגיה שבדבר? שאדם, יש לי נכסים, בפרנסה, מתקדמות כלכלית, ואני עושה כאן עסקה ושם עסקה, אז מה, אז יהיה לי רוגע. מה הרעיון? שיהיה לי רוגע. אני רגוע, יש לי דירה, לילדים שלי יש דירה, יש מלא חול. להפך, זה הרעיון, זה להפך בדיוק. זה בדיוק אותו דבר כמו מרבה בשר, מרבה רימה. אתה אוכל, אתה מרגיש רעב, אתה ממשיך לאכול. אתה מרגיש עוד פעם רעב, אתה ממשיך לאכול, אחרי 10 דקות אתה חוטף סטירה. מתפוצץ לך הבטן. נכסים אותו דבר. מרבה, מנסה, משיג, עושה עוד עסקה, בעוד... זה דאגה. אתה יודע למה? כשאתה שם את הראש שלך בעסקה X, עסקה Y נשכחת. וכשעסקה Y נשכחת, כי זה מתגלגל מעצמו, פתאום יש שם בעיות, כי אף אחד לא מטפל בזה, ואז צריך עוד פעם לחזור לזה, ואתה חוזר לזה, ואתה לא כאן, וכאן פתאום הצעד הזה לא היה נכון, וכן זה היה צעד נכון, וכאן לא היה נכון. אתה לא נהנה משום דבר. ויש כסף. ויש כסף. ויש שפע. אבל אתה לא יכול ליהנות מהכסף. אז אתה קונה טלפון חדש, אתה קונה אוטו חדש, יופי. אבל אחרי שקנית ואחרי שבזבזת, אתה רואה שהכל לחוץ לך, הכל כואב לך, הכל מבולבל לך. מרבה נכסים, מרבה דאגה. נכסים, אם נוריד את הכף, נוריד את הכף מנכסים, יצא לנו ניסים. ניסים. נכניס את הכף, כף זה כסף, נכסים, צרות. אדם שבאמת מאמין בכוח של הקדוש ברוך הוא, לא בכוח הכסף, אלא בכוח האל, אז הנכסים שלו הופכים לניסים. הוא מאמין בהשם, מה שהשם עושה אני מקבל באהבה. סתירה אני מקבל באהבה, מכה אני מקבל באהבה. אז זה ניסים, הנכסים הופכים לניסים. אבל שאדם מאמין בכוח הכסף, וכל דבר זה חשבון, מה יהיה פה ומה יהיה שם, ונחשב מכאן ונחשב מכאן, וניתן לעני הזה, לא ניתן, לא, לא. זה נכסים, אין בעיה. תסתדר עם הדאגה, וכוח הכסף יעזור לך, אנחנו לא עוזרים לך. ככה אומר הקדוש ברוך הוא. מה שמוציאים את כוח הכסף, מכניסים את כוח האמונה, כוח האל, האל העליון, הקדוש ברוך הוא, אז הנכסים הופכים להיות ניסים, נכנסים, ולא מכים, ולא מכסים אותך. ולא משתלטים עליך. נכסים הופכים להיות ניסים. מרבה נשים, מרבה כשפים, מרבה שפחות, מרבה זימה. בקשר לנשים ולכשפים, יש בזה המון פירושים. לפי דעתי, בפירוש כזה, לא יותר מדי מסובך, נגמור, נסגור את זה כאן, אף תסתבך. מרבה נשים, מרבה כשפים, מי שמכיר הרבה נשים ומדבר עם הרבה נשים, הוא חושב לעצמו שכל שכנה היא מכשפה, כי אומרת, עשו לי כישוף ועשו לי זה, וזאת אומרת גם, גם זה עשו לי כישוף, אולי הדוד עשתה לי כישוף, אולי סבתא עשתה לי כישוף, אולי האחות של דוד עשתה לי כישוף, כולם מחשפות וכולם מכשפות. לפי הנשים, כל מישהי שהיא לא טובה, שהיא לא באה לטוב בעין, אז היא מכשפה. אז מרבה נשים, אתה מדבר עם הרבה נשים, אז אתה תראה, מרבה כשפים, פתאום כל העולם הופך להיות מכשפים. וכמובן שהכל דמיונות, כן? מרבה שפחות, מרבה זימה, מרבה עבדים, מרבה גזל, מרבה תורה, עצור כאן, מרבה תורה, מרבה חיים. מי שלומד תורה, מרבה חיים. כי התורה היא מגנה ומצילה, וגם התורה מלאה בעצות, בעצות, איך לחלקל את החיים ולסדר אותם בצורה נכונה, איך לקבל את הדברים בצורה הנכונה, איך לא להיות היסטריים, איך לא להיות חרדתיים, איך לא להיות מבולבלים, איך לא להיות מתוסבכים, איך לא להיות גאוותנים, איך לא להיות תאוותנים. זה מרבה תורה, מרבה חיים. מרבה ישיבה, מרבה חוכמה. מי שיושב עם החכמים, מי שיושב עם החכמים, הוא מרבה חוכמה. גם אם הוא לא חכם, ברגע שיושב איתם, אוטומטית, איך אנחנו יודעים את זה? ידוע שגם השפת גוף משפיעה על הגוף. השפת גוף משפיעה על המוח. הגוף משפיע על המוח. תשלחו ילד לגן מסוים, שילדים קצת היפראקטיביים ובעייתיים, אז תראו אותו אחרי כמה זמן, מתנהג כמותם. הוא מעתיק את ההתנהגות שלהם. תיקחו אדם למקום מסוים, תראו שהוא מעתיק את הסגנון הליכה. השפת גוף מהסביבה משתלבת גם באדם. אז כשאתה יושב ליד חכמים, אתה גם, גם אם אתה לא חכם, אתה קולט את ההתנהלות שלהם, את ההתנהגות שלהם, אתה שואב מזה, דבר טוב. מרבה עצה, מרבה תבונה. מי שמרבה להתייעץ עם חכמים, הוא יבין גם לחדש דברים בעצמו. כל הזמן להתייעץ, כל דבר לשאול, לא להתבייש, לשאול, 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 לשאול. בסופו של דבר, עם חכמים, לא סתם עם חברה שכל היום עסוקה בדיבורים או במחשבים או בטלפון, בלבולי מוח. זה לא נקרא חכמים. אנשים שבאמת חכמים שיודעים לתת עצות, לדבר איתם, לשאול אותם כל הזמן שאלות, שאלות. בסופו של דבר, כראה לכל חכם, שהוא אדם שהוא חכם, יש לו דרך שהוא הגיע לחוכמה הזאת, ודרך גם לענות את התשובה. בסופו של דבר, אתה תקלוט. אתה תבין, תבונה, תבין דבר מתוך דבר. אז כבר אתה תוכל לתת את העזרה הזאת לאחרים ולעצמך, בלי שתצטרך את החכם כבר. אתה תהיה כבר חכם. כי אתה קודם שומע בכל מיני סיגנון, בצורה הזאת הוא עונה לי, בצורה הזאת הוא עונה לי ככה. זה כבר תבין, לאט לאט, אבל כל הזמן, מי שמרבה עצה. מרבה צדקה, מרבה שלום. מה זה מרבה צדקה, מרבה שלום? מה הקשר מרבה צדקה, מרבה שלום? שאלה. מרבה צדקה, מרבה שלום, מי שנותן צדקה הוא גורם לשלום. איך? זה סוד. העני יושב, אין לו מה לאכול, פותח את המקרר, אין לו מה לאכול. עושה ככה. הקדוש ברוך הוא, עוד פעם אין לי מה לאכול, עוד פעם לא יסתדר לי בפרנסה, קשה לי כבר, תעזור לי. יש לו מלחמה עם הקדוש ברוך הוא. הוא נלחם עם הקדוש ברוך הוא. מתעצבן על הקדוש ברוך הוא. כועס, מתאכזב מהקדוש ברוך הוא. קשה לי, כל הזמן העוני רודף, תעזור לי. אני צריך לתת את הרגליים שלי, תעזור. אז מי שנותן צדקה, נותן צדקה לעני, אתה עושה שלום בין העני לבין הקדוש ברוך הוא לבין העני. העני כבר לא מתאונן, אתה עושה שלום בין העני לקדוש ברוך הוא. כי ככה, השם, כתוב, תפאר לך, השם מוריש ומעשיר. השם מוריש ומעשיר. מוריש, מה זה מוריש? מוריד, משפיל, מפיל. מה זה מעשיר? מרים. עכשיו, השם מוריש ומעשיר, אם העשיר, במילה הוא מעשיר, אם אני אקח את העין ואני אוציא את העניים ממני, ואני לא אתן לעניים, השם מוריש ומעשיר, המעשיר, אני אקח את האות עין, נוציא את האות עין, הוא לא מתייחס לעניים, אני עשיר בזכות עצמי, השם מוריש ומעשיר ומשיר. תפחית ומשיר זה גם מוריש. השם מוריש ומעשיר, תפחו את האותיות בלי העין של מעשיר, ומעשיר זה מוריש גם. כי מי שלא נותן לעני ולא עושה שלום, הקדוש ברוך הוא גם מוריש אותו. שהוא ירגיש מה זה באמת להיות במלחמה עם הקדוש ברוך הוא על כל שקל. וזה צריך, מי שמרבה צדקה, מרבה שלום. הבנת את הרעיון? זה רעיון גאוני. למה מורישים? כי אתה משאיר את זה מעצמך למישהו אחר. אם היית מעשיר, הוא שזה לעצמך. אתה מוריש אותה למישהו אחר, כבר אין לך כלום. אתה ריק, אתה אפס. הכל עבר למישהו אחר. מישהו אחר ירש את זה. לקח את זה ממך. אתה כלום. מה? אז מוריש ומעשיר. זה המוריש זה כמו מוריד. משפיל ומרומם. קנה שם טוב, קנה לעצמו. מי שקונה שם טוב, מה זה שם טוב? זה אדם. שם, איך קונים שם טוב? איך קונים שם טוב? גם שאתה צודק, תוותר. איך קונים שם טוב? גם שאתה צודק, תוותר. והיום אני אגיד לכם, אדם שאומרים עליו שהוא פרייר, זה יותר שם טוב מאשר שאומרים עליו שהוא תותח או ערמומי. זה יותר טוב. לא צריך להיות פרייר. ואדם שאומר לו שהוא פרייר, זה עדיף מה שאני אומר, וואי, ארמומי, ולא צריך להיזהר מזה. קנה לו דברי תורה, קנה לו חיי העולם, איך קונים דברי תורה? כל היום אנחנו שומעים דברי תורה. כל היום אנחנו שומעים דברי תורה. כל היום, לא זוכרים את הכל, אם היינו זוכרים את הכל, היה מצוין, לא זוכרים את הכל. אז איך קונים את הדברי תורה? אתה שומע את דבר תורה? תעשה את הדבר תורה הזה. כמה שומעים הצדקה, תעשה את זה. שומעים משהו על הכיבוד הורים, תעשה את זה. קנית את הדבר תורה. לא רק שמעת אותו, גם קנית אותו, השתמשת בו. וכשהשתמשת בו, הוא הפך להיות חלק מהנחלה שלך בעולם הבא. ממש, הוא שלך. אף אחד לא ידבר איתך עליו. אז קנה לו, חיי העולם הבא. כי אם רק תלמד את התורה ולא תעשה, אז בסדר, זה מצווה. אבל העשייה, היא קונה באמת את הלימוד תורה. היא קונה אותו אליך. רבן יוחנן בן זכאי, קיבל מהילל ומשמי, הילל ושמי, תלמידי חכמים. אז הוא היה אומר, תקשיב, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. כי לכך נוצרת. זה כמו אדם יבוא בעבודה, להבדיל אלפי הבדלות, תראה, אדוני המנהל, פיניתי את השולחן אחרי שהסועדים אכלו. אתה מלצר, זה התפקיד שלך. תמשיך לעבוד, תמשיך. לא צריך להתלהב ממה שאתה כבר צריך לעשות ממילא. זה התפקיד שלך. אני תלמיד חכם, אני למדתי את הש"ס, ואני יודע, אבל מה אתה מתלהב? זה מה שצריך לעשות. חסדים ומצוות וגמילות חסדים ועזרה. זה באמת, על זה תתמקד. אל תחזיק טובה לעצמך. כי לכך נוצרת. חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי. חמישה תלמידים. ואלו הם. רבי אליעזר בן אורקנוס, רבי יהושע בן חנניה, רבי יהושע בן חנניה, כל רבי יהושע בתורה, רבי יהושע בן חנניה. רבי יוסי הכהן, רבי שמעון בן נתנאל, רבי אלעזר בן ערך. הוא היה מונה שבחן. רבן יוחנן בן זכאי היה נותן שבחים, מתאר כל אחד מהתלמידים. רבי אליעזר בן אורקנוס, בן אורקנוס, בור סוד שאינו מאבד טיפה. הוא, מה שנקרא היום, זיכרון פנומנלי. כל מה שמכניסים לו למוח היה זוכר. רבי אלעזר בן אורקנוס היה בן של עשיר גדול, לא, זה בן חרטום, סליחה. אבל גם הוא היה לו סיפור שהיה מאוד מאוד מורכב, אבל הוא, כל מה שלומד, זוכר. כל מה שלומד. לא כמה אנחנו לומדים, מה, איפה כתוב, מה, מה, מי הרב, לא זוכרים כלום. הוא כל מה שלומד, זוכר. זוכר, בור סוד שאינו מאבד טיפה. רבי יהושע בן חנניה, אשרי יולדתו. מי שזכתה בו, האמא שזכתה בו, אשריה, הרוויחה. הייתה לו התנהגות מיוחדת. רבי יוסי הכהן, חסיד. חסיד זה עושה לפני משורת הדין. ואם אני צודק, אני מוותר. לפני משורת הדין. לא עושה שום דבר שפוגע באחר. רבי שמעון בן נתנאל, ירא חטא. הוא מחמיר על עצמו כל הזמן. מוסיף גדרים כדי לא להגיע לחטא. ירא חטא. ורבי אלעזר בן ערך, כמעיין המתגבר. החוכמה שלו הייתה משתפרת מיום ליום. כמעיין המתגבר. מעיין, אתה רואה אותו הולך ומתגבר ומתגבר עד שהוא מגיע לשצף קצף, ככה החוכמה שלו. כי גם בחוכמה אתה אומר הולך ויורד, לא, הוא היה רבי עזר, הולך ועולם. אז אומרים, אם כל חכמי ישראל בכף מוזניים, ניקח כף מוזניים ענקית, נשים את כל חכמי ישראל על כף המוזניים. ואלעזר בן אורקנוס בכף שנייה, אלעזר בן אורקנוס אמרנו שהוא לא מפספס כלום, זוכר הכל, בור סוד שאינו מאבד טיפה. כמו שתיקחו בור, תחפרו בור, תשימו אותו בסיד, תשפחו מים, הכל יישאר לנצח נצחים. לא הסיד של היום, החיקויים שיש היום מסין. סיד אמיתי, כמו שהיה פעם, לא ייפול שום טיפה, הכל יישאר שם. אז הוא נשים אותו על כף מוזניים, ואת כל חכמי ישראל על כף מוזניים אחת, הוא יוריד, הוא ינצח את כולם. הוא יהיה יותר חזק מכולם. אבא שאול אומר, משמו של רבן יוחנן, לא. אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים, ורבי אלעזר בן אורקנוס עמהם, כל חכמי ישראל ורבי אלעזר בן אורקנוס גם איתם, זאת אומרת כל חכמי ישראל, ועוד כוח כמו כל חכמי ישראל, זאת אומרת חכמי ישראל פי שתיים, ורבי אלעזר בן ערך בכף שנייה, הוא מכריע את כולם. כמעיין המתגבר יותר טוב מבור סוד שלא מאבד טיפה. למה? בור סוד שלא מאבד טיפה, הכנסנו לו 100 ליטר, 1,000 ליטר מים, זה מה שנשאר. כמעיין המתגבר, אני אכניס לו ליטר, הוא יכול מזה לפתח מיליון ליטר. הבנתם? כמעיין המתגבר, הוא יוצר דברים. טק, 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 טק. מה? כן, אז הוא מעיין המתגבר, מנקה מה שלא צריך ומחזק מה שצריך. זה בגלל זה, הוא המוביל למעשה. הוא ניצח גם את רבי במוזניים, גם את רבי רבי אלעזר בן אורקנוס עם כל חכמי ישראל. אמר להם רבן יוחנן בן זכאי, צאו ראו איזו דרך ישרה שידבק בה האדם. לכו תראו, צאו ראו. איזו דרך ישרה שידבק בה האדם? ככה. רבי אליעזר אומר, עין טובה. שתהיה לך עין טובה. עין טובה פותרת את כל הבעיות. זאת הדרך שאדם צריך להסתכל כל דבר בעין טובה, בצורה חיובית. רבי יהושע אומר, חבר טוב, שיהיה לך חבר טוב, שתוכל לספר לו, לדבר איתו, לתקשר איתו, שהוא יעזור לך ויתמוך בך. זה הדבר, זאת הדרך שאדם צריך שיהיה לו חבר טוב, יעזור לו בכל החיים. רבי יוסי אומר, שכן טוב. שמקרה נקרא משהו על כל מקרה, שיש לך שכן טוב, זו ברכה גדולה. יש לך שכן טוב, זו הברכה הגדולה. ורבי שמעון אומר, הרואה את הנולד. אדם שיכול לזהות מצעד אחד מה יהיה הצעד השני, מה עתיד להיוולד מכל מעשה, מה עתיד להיות מכל תהליך. זה הרואה את הנולד. לא נביא, אבל לא, יודע צעד קדימה, שני צעדים קדימה. זה, אומר רבי שמעון. רבי אלעזר בן ערך, כמעיין המתגבר, מה הוא אומר? לב טוב. מי שיש לו לב טוב, הוא קונה את כולם. מי שיש לו לב טוב, הוא קונה גם הרבה חברים טובים. כל השכנים יאהבו אותו. הוא בעצמו תהיה לו עין טובה, כי אם הלב טוב, הלב, המוח, הלב ומוח בתורה זה אותו דבר. אם הלב יהיה טוב, אז כמובן שגם העין תהיה טובה, כי הלב טוב. לב טוב. אז אמר להם רבן יוחנן לכל תלמידיו, אחרי שהם אמרו כל אחד באיזה דרך יבחר האדם, אמר להם, רואה אני דברי אלעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם, שכל מה שאמרתם זה מתומצת בלב טוב. אמר להם, צאו ראו איזה דרך רעה שהתרחק ממנה האדם. רבי אליעזר אומר עין רע, רבי יהושע אומר חבר רע, רבי יוסי אומר שכן רע, רבי שמעון אומר הלווה ואינו משלם. הלווה ואינו משלם, זה רבי יוסי אומר, מי שאמר שכן טוב, אחר אומר הלווה ואינו משלם, דרך רעה. אחד הלווה מן האדם, כלווה מן המקום ברוך הוא, שנאמר לווה רשע ולא ישלם צדיק חונן ונותן. ורבי אלעזר אומר, לב רע. אמר להם, רואה אני דברי אלעזר בן ערך מדבריכם, שמכלל דבריו דבריכם. אז אותם תלמידים אמרו שלושה דברים. רבי אליעזר אומר, יהי כבוד חברך, חביב עליך כשלך. הכבוד של החבר שלך יהיה חביב עליך כשלך. באיזה מצב זה מתבטא למשל? נניח שיושבים באיזה מקום קבוצה של אנשים, וכולם חברים אחד של השני. ויש אדם שקצת מתחילים לדבר אליו לא יפה, קצת מתחילים לזלזל בו. אבל באופן טבעי, הנפש שלך מתחברת לרוב. אתה מרגיש גם שאתה גם מתחיל לזרוק לו מילה. תזכור, אם זה היה הכבוד שלך, היית מסכים שיעשו לך את זה? לא. אז יהי כבוד חברך חביב עליך, תתבטל מהמון, תהיה איתו. כשזה יהיה הכבוד שלך, מה שאתה מרגיש שהיית רוצה שיעשו לעצמך, ככה תעשה גם אתה. יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך. ואתה לא רוצה שהוא ייפגע כמו שאתה לא רוצה להיפגע. אז אתה לא רוצה שהוא ייפגע. ואל תהי נוח לכעוס. ואל תהי נוח לכעוס, זאת השיטה למעשה לבטל את הכעס. אל תהי נוח לכעוס. אדם שכועס זה אדם שמכור לנוחות. אדם שכועס, כעסן, זה אדם שמכור לנוחות. זה המשפט. צריך הסבר? הסבר. אדם שכועס, תמיד אדם שכועס, זה אדם שבדרך כלל קרה מקרה שלא מוצא חן בעיניו. ב-80% מהמקרים לא מוצא חן בעיניו, כי זה פוגע לו בנוחות. למה לא עשית ככה? למה לא קנית? למה לא הבאת? למה לא הגעת בזמן? בסופו של דבר, תמיד זה מחסיר משהו מעצמו, והחיסרון הזה שגורם לו לאי נוחות, גורם לו לקרוס. אז הוא אומר במין עקיצה, אל תהי נוח לכעוס. אל תהי נוח לכעוס לפי הפשט, שלא יהיה לך נוח לכעוס, אתה כל הזמן כבר נוח לך לכעוס, זה לא מטריד אותך במצפון, אתה כבר כועס, כבר כאילו זה חלק מהתנהגות נורמלית. אל תהי נוח לכעוס, הנוחות תבטל אותה. כי הנה, נוח, מה זה נוח? למה קראו לו נוח? הוא היה נוח עם הבריות, אבל בגלל הנוחות שלו עם הבריות הוא גם לא יחזיר אדם אחד בתשובה. כי לא הייתה לו תקיפות, היה לו את הנוחות שלו. לא החזיר אדם אחד בתשובה 120 שנה. נוח לא החזיר אדם אחד בתשובה 120 שנה. בגלל זה נוח לא נחשב כמו משה רבנו. שהוא כלמעשה קיים את העולם נוח, אבל לא החזיר אדם אחד בתשובה. ואל תהי נוח לכעוס. ושוב, יום אחד לפני מיטתך, וכל הזמן תעשה תשובה, כל יום תעשה תשובה. מה זה לפני מיטתי? טוב, אתה אין צריך עמוד. בגיל 120, לא? אתה לא יודע מתי תמות. אף אחד לא יודע. הנה, הרב יעקב יוסף הצדיק, באמת, זכר צדיק וקדוש לברכה שנפטר ביום שישי לבית עולמו, שיהיה לעילוי נשמתו, אם אפשר לעשות משהו לעילוי נשמתו, שיהיה לעילוי נשמתו. אדם צדיק גדול שצריכים להבין שכל ימיו היה עוסק בתורה ובהלכה. צריכים להבין, זה היה אדם ממש ברמה, כמעט ברמה של אבא שלו. אין דברים כאלו. אין, ב-66 נפטר. גילו אצלו את המחלה, המחלה הכי קשה. יש, הכי קשה זה בלבלב, סוג מסוים, בלבלב, זה, אין, אי אפשר לצאת מזה. אף אחד לא יצא מזה לעולם, ואף אחד לא יוצא מזה. אי אפשר לצאת מזה. הרופאים הסתכלו, אמרו לו, שלושה חודשים. שלושה חודשים. הוא החזיק יותר משנה ושלושה חודשים, שזה נס רפואי לחלוטין. זה נס רפואי לחלוטין. אומרים, איך צדיק כזה, איך צדיק כזה נפטר? איך צדיק כזה נפטר? זה פשוט לא, לא, אני אישית לא מעכל את זה. אני צריך להבין, זה אדם שקיבל את הבשורה, אני עובד עם אנשים שמקבלים בשורות, זה פשוט שובר אותם לחלוטין. הוא קיבל את הבשורה, הוא לא עצר שום דבר. המשיך רגיל. יש שיעור מצולם שלו על הלכות ספירת העומר לפני שבוע וחצי. שיעור מצולם בבית כנסת שלו על הלכות ספירת העומר, מה שאנחנו סופרים היום. לשבוע וחצי. רגע, בוא נע, זה לא הגיוני. בן אדם, לא מעניין אותו כלום, רק התורה. רק התורה. הקדוש ברוך הוא נתן לו עוד שנה מתנה. הרופאים ראו שאין לו, אין אפשרות. שלושה חודשים זה אחרי תפילות ואחרי הרופאים הכי טובים בעולם. שנה ושלושה חודשים פלוס. שנה שלמה. שואלים איך זה יכול להיות. צריכים להבין את הערך של החיים. כל שעה, כל דקה, כל שנייה היא חשובה. שדוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא, שיאמר לו, מה מידת חיי? מה, מתי אני הולך למות? אני רוצה לדעת, מתי אני הולך למות? אמר לו, אני לא יכול להגיד לך. התחנן לפניו, אמר לו, זה יהיה יום שבת. כן, יהיה יום שבת. טוב, בסדר, איזה יום שבת? איזה יום שבת? כן, תכף אני אספר. אמר לו, זה יהיה יום שבת. אמר לו, טוב, למה לא יום ראשון? אמר לו, כי יום ראשון יש כוח אחר של העולם. מלך חדש צריך להגיע לעולם, שזה הבן שלך, שלמה. אמר לו, בסדר, אז למה לא יום חמישי? למה לא יום שישי? אמר לו, טוב לי יום בחצריך מאלף עולות שבנך שלמה יקריב. טוב לי יום אחד שאתה לומד בו תורה, יותר מאלף עולות וזבחים ששלמה המלך בנך יקריב לי. השעה הזאת שאתה לומד תורה. אז השנה הזאת, שרבי יעקב יוסף למד תורה ולימד והרביץ תורה ברבים, היא שווה כמו מיליארד שנים של תורה. או מיליארד שנים של תורה, אין לזה סוף. אין לזה סוף, הוא גם ניבא את ה... הבנתי שהוא סיפר לי אחד האברכים, שהוא ממש ניבא את, את המוות שלו. בספר שהוא כתב על הלכות אבלות, על הבן שלו שאשתו בחודש תשיעי, הוא הדגיש את מה שהוא כתב שם, הדגיש בעת, ממש אמר לי את זה אחד האברכים, שגם אחרי המוות של האבא, צריך להשתתף בברית כרגיל, הוא הדגיש את זה בעת. ואז שהוא נפטר, אז הבן הלך לבדוק, כי הוא נולד לו בדיוק, הוא נפטר יום למחרת או יומיים אחר כך, לא יודע בדיוק כמה, נולד לו נכד. כאילו הבן של הבן שלו נולד, קראו לו אבי חי, כך קראו לו. כי לא טוב לקרוא על שם שנפטר, אבי חי, זה הרעיון. אז הוא רב, הוא ראה את בספר שלו של הלכות אבלות, שהוא הדגיש. וזה לפני שהוא היה בבית חולים. שגם כשהאבא נפטר, ילך לברית שלו. כאילו שהוא הדגיש את הלכה שצריך לעשות הברית כרגיל. שגם כשהאבא נפטר, הוא הדגיש את זה. הוא ניבא את זה, כמה פעמים הוא ניבא את זה. יום שישי, שאדם נקבר בשעה מסוימת, כמו שהוא נקבר, הוא ניצל מחיבוט הקבר. אני לא רוצה להסביר לכם מה זה חיבוט הקבר, זה קצת מפחיד. אני לא אסביר, לא אני צורך. מי שירצה, יפתח ספרים ויקרא מה זה חיבוט הקבר. יום שישי הוא ישר מגיע לגן עדן בלי משפט, כי נכנסים לגן עדן. כן, מי שנפטר בימי שישי ושבת, הוא נקרא צדיק, הוא ישר עולה לגן עדן בלי משפט. כי כל הרשעים נמצאים בגן עדן גם בשבת. יש להם מנוחה. חוץ ממי שהחטיא את הרבים. למשל, מי שינסה לעשות, השם ישמור אסור מההלכה, מדאורייתא, זה לעלות באוב, לעשות סיאנס ביום שישי, אי אפשר. הכוס מתפוצצת. מי שיודע מה זה סיאנס, מי שראה את זה, השם ישמור, זה אסור. זה כמו דאורייתא, זה כמו חייל שבת, זה כמו יום כיפור לאכול. אסור לעשות את זה. אבל רואים, כוסות מתפוצצות ביום שבת. למה? אין נשמות. אבל יש נשמות שנמצאות ביום שישי, ביום שישי. יצחק בן ג'ו, רבקה, בעזרת השם. אלוהים נשמתו, בשמחה רבה. נשמות שנפטרות ועדיין נשארות בגיהנום ביום שישי שבת. מה הם? מי הם? מי אלה אותן נשמות? אנשים שהחטיאו את הרבים. או שפתחו מועדונים בשבת, השם ישמור, או שכל מיני דברי הבל. שהחטיאו את הרבים, השם ישמור, זה נשמות שאני לא מרחם עליהם. אני לא חושב עליהם, לא... לא מקנא במי שהשם ישבור. ואל תהי נוח לכעוס ושום יום אחד לפני מיתתך, יום אחד לפני מיתתך, זאת אומרת כל יום אתה צריך לחזור בתשובה כי אתה לא יודע מתי תמות. והווה מתחמם כנגד דורן של חכמים, והווה זהיר בגחלתן שלא תקווה. שאל תחשוב שאם אתה הרבה עם החכם תדבר עליו ותגיד עליו משהו שנשיכתן, נשיכתן, נשיכת שועל, ועקיצתן, עקיצת עקרב, ולחישתן, לחישת שרף, וכל דברים גחלי אש. רבי יהושע אומר, עין הרע, וכל העניין הזה של תיזהר מחכמים, זה מדברי חכמים, כי אם אתה חושב שאתה שומע אותו הרבה ואתה קשור אליו ואתה לידו, אז אתה מרשה לעצמך לצחוק איתו אולי, או לדבר, זה מסוכן מאוד, צריך להיזהר. גם אם החכם עצמו, הצדיק עצמו, לא רוצה להקפיד עליך, אבל הקדוש ברוך הוא יקפיד, כי אין כבודו של הרב מחול. אם האבא אומר, טוב, תשב בכיסא שלי, בסדר, כבודו של האבא מחול. אבל אם הרב אומר, כן, תשב בכיסא, אסור, אין כבודו של הרב מחול. כי זה לא הכבוד שלו בכלל, זה הכבוד של התורה. הוא לא יכול לקבוע אם הכבוד של התורה מחול או לא. אז צריך להיזהר מזה. וכמו שמדברים היום בתקשורת על הרב הצדיק, שהשימו אותו בכל מיני האשמות, צריך להיזהר מזה. אמת, לא אמת, אסור להתעסק בזה בכלל. אסור להתעסק בזה. עד שאין עדות לפי התורה מסודרת, לפי הלכה, אסור להתעסק בזה. זה עניינים שאנשים אומרים, כל מיני דברים, השם ישמע, צריך להיזהר. צריך להיזהר, לא להיסחף אחרי התקשורת. כי התקשורת האלה לא אכפת להם, הם מוגנים. הם עושים כתבות על רבנים, לא קורה להם כלום. כבטח, כי יש להם את ההגנה של הסמ"ם, של השטן, של הצרה. הוא מגן עליהם, כדי שימשיכו, שיהיו הפעילים שלו, הוא מגן עליהם. מפני הקדוש ברוך הוא כביכול, מפני העונש, הוא מגן עליהם. נותן להם ברכה ובריאות, והם חיים עד גיל 90. הם החיילים שלו. ככל שאתה חייל בכיר יותר אצל הסמך מהם, אתה תקבל חיים יותר טובים. ככה זה. אבל זה חיים של 70 שנה, בסופו של דבר בעולם הבא יטפלו בך. זה בדיוק העניין של הסמך מהם. הוא נותן כוח ללגיונות שלו. ואנחנו צריכים להיזהר, לא להיסחף אחריהם. להיזהר, לא לשמוע דברים כאלו. ולא להכניס לראש דברים כאלו, כי אנחנו לא יודעים באמת מה היה שם. אנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה, כמו שאומרים כל מיני האשמות, שאני אישית שמעתי כל מיני האשמות של אנשים, שבסופו של דבר שלא היה שום דבר. בסופו של דבר לא היה שום דבר. האשמות והשם ישמעו, צריך להיזהר. לא להיסחף אחריהם, כי זה מסוכן מאוד. מסוכן מאוד, כי עקיצתן, עקיצת עקרב, ולחישתן, נחישת נצרף, צריך להיזהר. רבי יהושע אומר, עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות, מוציאים את האדם מן העולם. כשיש לאדם צרות עין וקנאה, כל הזמן מסתכל על אחרים, שום דבר לא מרצה אותו, השם ישמור ויציל, אין לו שום מנוחה, אין לו שום הצלחה, אין לו שום ברכה, העולם הופך להיות חיצוני ממנו. עין הרע, שנאת הבריות, יצר הרע ושנאת הבריות. מוציאים את האדם מן העולם. יש תאוות, כל מיני תאוות, צריך להיזהר מהם, כל מיני דיבורים צריך להיזהר מהם. רבי יוסי אומר, יהי ממון חברך, חביב עליך כשלך. אדם נניח, חבר שלו, היא יודעת הכל, מה את שואלת שאלות? היא מורה לתנך 30 שנה. היא יודעת הכל. נותנים לו נניח איזה מכשיר טלפון של החבר או משהו, קצת מזלזל בו יותר. או שלוקחים אוטו של השכרה, למה לא קונים היום אוטו של שכירות של השכרה? לא קונים אותו, למה? מורידים לו במחיר. כי יודעים, אנשים שמזכירים את האוטו, קוראים ועורסים את האוטו. עורסים את האוטו. עורסים, כי זה לא שלהם, זה של השכרה, של השכירות, של המדינה, של הליסינג. עורסים. אסור. עם המון חברך חייב עליך כשלך. גם שלא ייווצר אצלך סוג של התנהגות ברוטלית לסביבה, וגם שלא יבל תשחית. בסופו של דבר הכל של הקדוש ברוך הוא. קוראים את הרכבים, אני רואה מה הם עושים, קוראים אותם. זה לא בסדר. אסור לעשות דברים כאלו, זה לא בסדר. או שנכנסים, הולכים לחופשה קצת להרגיע את הנפש, הורסים שם את בית הערכה, עושים, סורטים ושומרים. מה זה זה? השם ישמור. השם ישמור ויציל. מסוכן מאוד. ממש מסוכן. ועדכן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. ואם כל מעשיך לשם שמיים, אז אתה הרווחת הכל. כי אדם שיגיע לשמיים, שני שכנים הגיעו לשמיים. שואלים אחד, נו, מה, תספר לנו על הסדר יום שלך? קמתי בבוקר, נטלתי ידיים, התפללתי שחרית חצי שעה, מה שאכלתי. הלכתי לעבוד, אני צריך לעבוד לפרנסה. אכלתי, הלכתי ברכת המזון, הגעתי לבית, התארגנתי, יצאתי לשיעור תורה. למדתי שעה תורה, כל היום חיכיתי לזה. כל היום השעה התורה הזאת עשתה לי כל הנפש, הרגשתי טוב. סיימתי, הלכתי לנוח, לישון, התפללתי, הלכתי לישון. ואינו מה עשית עוד בזה? ומדי פעם הלכתי לשחק משחק שחמט או משחק טניס, להרגיע קצת את הנשמה שלי. הלכתי קצת לשבת עם חברים, לשתות כוס קפה, להרגיע קצת את הנשמה שלי. בסדר גמור, גן עדן להתראות. השכן השני אומר, גן עדן, אז אני, זה גן עדן. למה אני הלכתי להרבה משחקי טניס, הלכתי להרבה משחקי שחמט, הלכתי להרבה בתי קפה, בטח הולך להיות לי חגיגה. בבקשה, כן, מה אתה עשית? עשיתי ככה וככה וככה. סיפר להם, קמתי, הלכתי, חזרתי, יצאתי, שיחקתי לגיהנום. גיהנום, אבל שיחקתי טניס, שיחקתי שחמט. לא, אבל הוא, השכן שלי, גם שיחקתי טניס. לא, תקשיב, הוא, כל מה שהוא עשה כל היום, זה להרגיע את הנפש שלו כדי להגיע לשעת תורה נקי. אז כל מה שהוא אכל וכל מה שהוא שתה, וכל, נחשב כמו לימוד תורה. כי כל מעשיו היו לשם שמיים. אתה, מה אתה עשית? אתה עשית את הכל בשביל להגיע למשחק טניס. עשית את הכל בשביל להגיע למשחק שחמט, בשביל לבית קפה. אז זה המותק שלי, זה לא... אין על זה שכר. אז זה צריך לדעת את זה, שיהיו כל מעשיך לשם שמיים. שגם אם זה מעשים שאין בהם מצוות ולא מצווים בתורה, אחרי זה שם שמיים קדוש ברוך הוא, זה להרגיע אותי, זה שיהיה לי תחושה יותר טובה, שאני אתנהג יותר טוב, יותר טוב לסביבה, שאני אכבד יותר את ההורים, שאני אלמד יותר תורה ברוגע או בשלום. אז זה יהפוך לך, הרמב״ם אומר, כמו לימוד תורה זה יהיה. העבודה שלך, עבדת 6 שעות, כמו לימוד תורה, כדי שאני אוכל ללמוד את השעות בשקט, בלי תרדות של פרנסה, כמו לימוד תורה, 6 שעות האלו. זה לא מובן, אבל זה מציאות, זה מציאות. רבי שמעון אומר, הווה זהיר בקריאת שמע ובתפילה, כשאתה מתפעל, אל תעש תפילתך קבע. אלא רחמים תחונים לפני הקדוש ברוך הוא, לפני המקום ברוך הוא, שנאמר, כי חנו מרחום מורך פעמים, ורב חסד ניחם על הרעה, ואל תהיה רשע בפני עצמך. זה חשוב. כשאדם מתפלל, כשיש לו בעיה, הוא מתפלל את התפילה הכי חזקה. מוציא תפילה מהנשמה שלו. כשהוא מתפלל כל יום, בכל לילה, בכל בוקר, בכל צהריים, בכל יום, בוקר, צהריים, ערב, בוקר, צהריים, כל יום. התפילה הופכת להיות הרגל, תפילת קבע. כבר אין כוונות, כבר אין בקשות, רק לגמור ולסיים ולעוף משם. אל תעשה תפילתך קבע. תעשה תפילתך תחנונים. טוב, נו, הכל טוב אצלי, על מה נתפעל? על חברך. תמיד יש חולים. על שכניך. תמיד יש מישהו שלא מרגיש טוב, תמיד יש מישהו שקשה לו. עליהם תתפלל. כי אתה יודע, הכל טוב אצלך, יכול להיות שגם מחר יקחו לך את הכל. כי הקדוש ברוך הוא, חנון ורחום מארך אפיים, ואהב חסד וניחם על הרעה, צריך כל הזמן להדגיש את התפילה, להקדיש אותה ולהדגיש אותה. ואל תהי רשע בפני עצמך, וואו, זה משהו מאוד מורכב. התורה מבקשת מאיתנו לעשות מצוות. כשאנחנו עושים מצוות, אנחנו צריכים להגיע למצב של חסך מסוים כדי לעשות את המצוות. להרגיש שאני צריך עוד מטען חיובי כדי לעשות את המצוות. אני צריך לעשות מצוות, ככה הקדוש ברוך הוא ציווה. אז בהתנהגות הזו למעשה אני הופך את עצמי לשלילי. כי אם אני צריך לעשות מצוות, זאת אומרת שאני שלילי. כי אני צריך להשלים איזה חסך מסוים. וזו דרך לא נכונה. כי עד המצוות אתה מצפה מהם לתגובה מיידית, זה לא דרך נכונה. אסור להפוך את האדם לרשע, שלא, אין אדם משים עצמו רשע, אין, לא מאמינים לאדם שהוא אומר שהוא רשע, גם בבית דין. אל תהיה רשע בפני עצמך, תמיד האדם מסתכל על השליליות. אם הוא עשה 20 מצוות וחטא אחד, החטא האחד ידבר אצלו יותר מה-20 מצוות. לא, אתה צריך למחוק את זה, להסתכל על הדברים החיוביים שבך, הנקודות הטובות שבך, ומשם להמשיך לפעול רוחנית. ואת החטא הזה שעשית, תעבוד על עצמך, לטפל בו ולתן לו לעשות אותו. לא לשכוח אותו, אבל לא לתת לו חשיבות, אלא להפוך באמת את הדברים החיוביים למרכזיים במחשבה שלך. כי בעצם זה שאתה רוצה לעשות מצוות ממקום של של רשע, שאדם שהוא רשע צריך להשלים, צריך להשלים את החסר, זה אסור. אל תהיה רשע בפני עצמך. כי המצוות האלה בסופו של דבר לא ימלאו שום דבר, חס ושלום. צריך להיות, להגיד, אני בדרך נכונה, אני בדרך נכונה, אני בדרך אמיתית. מי שמתחבר לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נותן לו את החיבור, הוא כבר אוטומטית לא רשע, השם ישמור. רשע זה אדם ש... חס ושלום. רבי אלעזר אומר, ושקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורוס. דע מה שתשיב לאפיקורוס, יש על זה הרבה מחלוקות. לפי דעת ברסלב, רבי נחמן מברסלב אומר שאסור לקרוא בספרי מינים, בספרי אפיקורסים, אסור לקרוא ואסור ללמוד מהם בשום פנים ואופן, אסור שום דבר, שום דבר, אסור. אבל פה אומרים, תדע מה להשיב לאפיקורוס, כיצד לסתור את טענותיו של הכופר בתורה כדי לחזק אותו. אבל זה, עדיף לא להתעסק בזה, ועדיף לא לדבר גם עם אפיקורסים יותר מדי, כל אחד יהיה עם עצמו, לא להיכנס לזה, לא להסתכל, לא ללמוד, לא להיכנס לזה. כי מי שלא יודע את התחום, עדיף שלא יתעסק בזה. ודע לפני מי אתה עמל, בנאמן ובעל המלאכה ששלמך שכר פעולתך. רבי טרפון אומר, היום קצר והמלאכה מרובה ופועלים עצלים והשכר הרבה ובעל הבית דוחק. הוא היה אומר, לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. אם למדת תורה הרבה, נותנים לך שכר הרבה. ונאמן ובעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. ודע, מתן שכרם של צדיקים, שכל מה שאדם עושה, שידע שבסופו של דבר הוא יקבל על זה שכר. ולא מתן שכרם של צדיקים, זה מתן של שכר של אנשים שלא רוצים שכר. תמיד כיף לך לתת למי שלא רוצה, ואתה רוצה יותר לתת למי שלא רוצה, מאשר למי שמבקש ממך. בגלל זה, אדם שכל הזמן מבקש, כבר הוא כאילו נמאס עליך. אבל אדם שאתה רואה שהוא צריך, אבל לא מבקש, יותר כיף לך לתת לו. יותר כיף. אז ככה זה גם בחינוך הילדים. בחינוך הילדים, צריך כל הזמן ההורה, לא תמיד לתת לילד. לא תמיד לתת. להראות לילד שיש איזה קושי מסוים כדי לקבל דבר מסוים, כדי שיעשה עבודה עם עצמו. אם כל הזמן תיתן, אז השכר הזה כבר לא יהיה מוערך. אז דע שמתן שכרם של צדיקים. יש מתן שכר לצדיקים, צדיקים זה אנשים שלא רוצים, אלא רק מעניקים. שלכולם ברכה והצלחה.